כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא מציע, בדף למד א', פרק שמיני, פרק השואל. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה התאורה של רינה טושה סראידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ורפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה, בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה והחלמה מהירה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה תחילת הלכה ד', המחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרה את החמור, ובמשיכה זו, היות ומדובר כאן בקניין חליפין שמחליפים פרה בחמור, הרי שנקנתה גם הפרה לבעל החמור, למרות שבעל החמור לא משך את הפרה. וילדה הפרה, ואין ידוע באיזה רגע ילדה הפרה. האם קודם משיכת בעל הפרה את החמור, או רגע לאחר המשיכה, כלומר למי שהיה חבלד, וכן המוכר את שפחתו הכנענית, וקיבל כבר את הכסף, את דמי השפחה, ועדיין השפחה ברשותו, אולם מרגע שהוא קיבל את התשלום לידו, למרות שהשפחה הכנענית עודנה ברשות האדון, הרי כבר עבר לרשות הקונה. וילדה השפחה, וגם כעת איננו יודעים, האם השפחה ילדה רגע קודם קבלת הכסף, או רגע לאחר קבלת הכסף? למי השפחה שייכת? לאדון או לקונה? זה אומר עד שלא מחרתי, וזה אומר מי שלקחתי. כל אחד אומר, ייתכן והבלד שלי, שהרי ייתכן שקודם קניין החליפין, קודם פעולת החליפין, הפרה ילדה, או לאחר מכן, רגע לפני קבלת הכסף ילדה השפחה, או רגע לאחר מכן. באופן כזה אומר את המשנה אנחנו עושים יחלוקו, והסיבה היא שמשנתנו סבורה כדי הצומחוס, הסובר שממון המותר בספק חולקין. אבל היות ואין ההלכה כסומחוס, אלא הלכה כשיטת חכמים החלוקים על סומחוס, וסבורים שתמיד כשיש ספק, אנו אומרים המוצאים החברו עליו הראיה, וכעת בא הקונה להוציא מרשות המוכר, הרי שבאופן כזה ידו של המוכר על העליונה. אומרת המשנה, היו לו שני עבדים, אחד גדול ואחד קטן, מחר האדון אחד מהם, או לחילופין וכן שתי יסדות, אחת גדולה ואחת קטנה, הוא מחר אחת מהן, וכעת מתגלה הוויכוח בין המוכר לקונה. הלוקח, הקונה אומר, גדול לקחתי, והלאה המוכר משיב לו כנגדו, מה פתאום איני יודע. באופן כזה אומרת המשנה, זכה הקונה בגדול, היות ובריא ושמה בריא עדיף. והיות ויש מחלוקת האם בריא ושמה בריא עדיף או לא, ולהלכה ראינו שהפני משה מביא בהלכה הקודמת, שאין אנו אומרים בריא עדיף, לכן יש המבארים את המשנה. היות ומדובר כאן שהקונה תובע מהמוכר דמי עבד גדול או דמי שדה גדולה, והמוכר טוען שאינו זוכר אם חייב לו דמי עבד קטן או דמי עבד גדול, נמצא שמודע המוכר לקונה על דמי עבד קטן מתוך דמי העבד הגדול, ועל השאר הוא לא יודע. באופן כזה יש כאן הודעה במקצת, היות ומודה במקצת חייב שבועה, אולם בסוגייתנו הוא לא יכול להישבע, שהרי הוא לא יודע על החלק, הרי שהוא צריך לשלם הכל, מתוך שאינו יכול להישבע משלם. מה הדין אומר את המשנה? המוכר אומר קטן מחרתי, והלאה הקונה אומר איני יודע, אין לו לקונה אלא קטן. זה אומר גדול וזה אומר קטן, עד עכשיו דיברנו שאחד אומר איני יודע. מה קורה עם שניהם? באופן ודאי כל אחד טוען הפוך מחברו, זה אומר גדול וזה אומר קטן, הרי שישבע המוכר שהקטן מחר. זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, אומר את המשנה יחלוקו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. אמר רבי יוחנן, זה לא הוציא מידי סומכוס, שאומר כל הספקות יחלוקו. אמר רבי אילה, לא. אמר רבי אילה, לפי חלק מהגרסאות, כאן כך גורס הפני משה, תפתור ראיית רבי יוחנן מכך שאמרה המשנה בזה אומר ברילי וזה אומר ברילי, הרי שכשכל אחד טוען טענת ברי, ראינו במשנה שהמוכר זוכה בגדול לאחר שנשבע, משמע שרק במקרה ששניהם טוענים שם הדין יחלוקו. אבל אם כל אחד איתן בריא, אומרים הם מוצאים מחבורה עליו הראיה, כלומר משנתנו אינה סבורה כשיטת סומכוס, שאף כשכל אחד טוען טענת בריא, אנחנו עושים יחלוקו. רבי יוסי בי, רבי יוסי יקשה, אם בשזה אומר ברילי, וזה אומר ברילי, על דה אמר רבי יוחנן, בכגון זאת אומר רבי יוחנן, שמשנתנו בא להוציא מדברי סומכוס, הרי ייתכן שגם סומכוס לא אמר שיחלוקו, אלא כשהם טוענים שם, אבל כשהם טוענים בריא, יכול להיות שאפילו סומכוס עצמו יודע שאומרים המוצאים לחברו עליו הראיה, ולא נאמר בכזה מקרה יחלוקו. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ה'. אומרת המשנה, המוכר זיתיו לעצים. אדם שמכר אילנות של זיתים לחברו, בכדי שהלה ישתמש בעצים כעצים להעסקה או לכל דבר אחר, והלוקח אישה את העצים בקרקע המוכר, ועשו אותם עצים פחות מרביעית לסעה, כלומר זיתים רעים. באופן כזה אומרת המשנה, הרי אלו העצים של בעל הזיתים, היות ועל כמות מועטת שכזאת שאינה שווה הרבה, אין בעל הקרקע דרכו להקפיד בכך. אבל אם עשו רביעית לסעה, אם העצים הללו גדלו באופן כזה, שהיה בהם שם נקדי רביעית הלוק לסעה וכל שכן שיותר, זה אומר זיתי גידלו, הקונה אומר זה שלי, כי האילנות שקניתי להסקה, העצים שקניתי לצורך הסקה, ועוד לא קצצתי אותם, הרי שהעצים הללו גידלו את הזיתים, ואילו זה הבעלים של הקרקע אומר, מה פתאום ארצי גידלה, באופן כזה יחלוקו. אומרת המשנה, רק נציין שהבבלי מאמין, שאם מכר לו את האילנות על מנת שיקצצה מיד, הרי גם אם האילנות צמחו מעט פחות מרבית לסעה, הרי אלו שבא על הקרקע. ואם מחרם לו על מנת שיקצצה מתי שירצה, הרי אפילו אם העצים צמחו בכמול גדולה, כגון שעשו רביעית לסעה ויותר, הרי שהם של בעל הזיתים. אלא משנתנו עוסקת באופן כזה שהוא מחר לו סתם ולא יתנה איתו מתי הוא יקצוץ את אותם העצים. הרי שבכך מחלק את המשנה שאם עשו העצים פחות מרביעית לסעה, הרי אלו של בעל הזיתים היות ואין הבעלים של הקרקע עשוי להקפיד בכך, ויותר מכך זה עושים יחלוקו. שטף נהר ממשיכה המשנה ואומרת, את זיתיו של ראובן ונתנם לתוך שדה חברו, והעצים נעקרו כמות שהם, מחמת צופה ושערה שפקדה את האזור, והעצים נקלטו. רוח השערה עקרה אותם משדה של ראובן, והניחה אותם בשדה של שמעון, ושם הם נשתרשו והוציאו פירות. וגם כאן יש ויכוח ביניהם, לאחר שהעצים גדלו, זה אומר זיתי גידלו, וזה אומר ארצי גידלה, ראובן אומר זה אילנות שלי, שמעון אומר זה הקרקע שלי, אף כאן אנחנו עושים יחלוקו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. רבי יוחנן באי, רבי יוחנן הסתפק, מה הדין אם לאחר שמכר את העצים היבשים, המוכר, הרי שירטיבו, כלומר, העצים הללו ספגו לחוט, וחזרו להיות בריאים, כפי שהיו קודם לכן, וכעת העצים הללו מגדלים פירות יפים. מין, האם הכל שייך לבעל העצים, או לבעל הקרקע? והירושלמי נותר בספק. רבונה אמר, על מה שאמרה המשנה, שטף נער את זיתיו ונתנם לצורך שדה חברו, והעצים השרישו ונקלטו שם יחלוקו, מדובר כאן בששטפן בגושיהן. כלומר, שהקרקע עברה, העצים עברו יחד עם הקרקע שסביבותיהם. שרק אז יכול בעל הזיתים לומר זיתי גידלו, משום שיכולים להתקיים על ידו. אבל אם נעקרו עצי הזיתים לבד ללא קרקע ונקלטו בשדה חברו, הרי שבוודאי חברו בעל הקרקע צודק ולא בעל העצים. רבי יוסי בן חנינה אמר שני אורלה ביניהן. כלומר, נשאלת השאלה. כלומר, באיזה מקרה אנחנו אומרים יחלוקו בין בעל העצים לבין בעל הקרקע? זהו דווקא בפירות שגדלו בתוך 3 שנים הראשונות. משום שאז אנו אומרים שאם בעל הקרקע צודק והעצים הפירות שלו, הרי שהפירות הללו אלו הם פירות אורלה, שהרי העצים הללו נקלטו, ומרגע קליטתם אנחנו מתחילים למנות 3 שנות אורלה, כמו כל עץ שמיד כשנוטים אותו מונים 3 שנות אורלה. ורק באופן כזה אנחנו עושים יחלוקו, כי בוודאי שיש לבעל העצים זכות כאן. אבל לאחר 3 שנים, הכל שייך לבעל הקרקע. מדוע? כי אז אומר בעל הקרקע לבעל העצים, הלא גם בלא אילנך יכולתי לטעת, והעצים כבר היו מניבים לפירות, לכן באופן כזה לאחר 3 שנים, יד בעל הקרקע על העליונה, כך מבאר הפני משה, כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה ו'. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו בימות הגשמים. אדם שמזכיר בית לחברו, ולא קבע לו זמן יציאה, לא קבע דדליין, לא קבע לכמה זמן הסחירות, אלא קבע איתו רק מחיר חודשי, בלא שהוא קובע זמן. בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. מסוכות ועד פסח, היות ובזמן זה אין דירות פנויות מצויות בימות הגשמים, הרי שהוא לא יכול להוציאו אז. ואילו בימות החמה, מימות הפסח ועלה, הרי שהוא יכול להוציאו בתנאי שיודיע לו 30 יום קודם לכן. ומבאר הפני משה, כלומר עדינו שאינו יכול להוציאו קודם הפסח. ואם בא להוציאו קודם הפסח צריך שהודיענו 30 יום בימות החמה, והיינו בתתווה באלול שהוא 30 יום קודם החג, חג הסוכות, שהרי בימות החמה מצויים בתים לזכור, ועדין שבימות החמה עצמם, אם ירצה להוציאו, יכול להודיע לו 30 יום קודם לכם. ובכחין, כלומר בעיירות הגדולות, ששם פחות מצויים בתים להשכרה, היות ויש שם ביקוש גדול יותר, הרי שאחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, הרי שיש על המזכיר מוטלת עליו החובה להודיע לסוחר 12 חודש קודם שמוציאו, ובחנויות אחד כחין ואחד עיירות, הרי שיש להודיעו 12 חודש, והסיבה שבחנויות מחמירים אף בכפרים, שהרי יש הרבה שקונים בהקפה, ואם הוא יסלק אותו מיד או בטווח זמן קצר, נמצא שאותו בעל חנות יש אנשים שחייבים לו ממון, והוא לא נמצא שם בכדי לגבות מהם את אותו הממון. רבן שמעון בגמליאל אומר, חנות של נחתומים ושל צבעים, היות ודרכם למכור בהקפה לזמן ארוך יותר מיתר החנויות, הרי שצריך המוכר להודיעו לסוחר החנות 3 שנים קודם לכן. עד כאן ראינו בסייעת הלשמה את דברי המשנה. מביא הירושלמי תוספתא אומרת, אני, כל אלו שאמרו 30 יום וידבט חודש, לא שידור בתוכן 30 יום וידבט חודש, אלא שיודיעו המזכיר קודם שיוציא את הסוחר 30 יום וקודם יודבט חודש, או 30 יום אם זה בימות החמה בבית בכפר, או יודבט חודש בחנות בכפר, או 3 שנים כפי שראינו אם מדובר בחנויות של נחתומין ושל צבעין, או יודבט חודש אם מדובר אפילו בבית גם בימות החמה, אם זה בערים גדולות שבהם יש ביקוש גדול יותר ופחות מצויים דירות פנויות. אומר הירושלמי, אדם המזכיר בית הבד, זהו מקום שבו דורכים את הזיתים בשביל להוציא מהם את השמן, ולא קבעו מועד דדליין לזמן ולתקופת הסחירות. הרי שבאופן כזה, כל שעת בית הבד, כל זמן שדרך בתי הבד ידרוך את הזיתים, הרי שהוא לא יכול לסלקו משם. ואם הוא מזכיר לו בית הגת, כך מזכיר המזכיר לסוחר, זהו מקום שדורכים בו ענבים ליין, הרי שכנל, הוא לא יכול להוציא אותו כל שעת הגת, כל זמן שעוצרים את הזיתים, כל זמן שמייצרים את היין. אדם המזכיר בית היוצרה, זהו מקום שבו מייצרים כלי חרס, הרי שבאופן כזה אין יכול להוציאו פחות מ-12 חודש קודם שמודיעו. אמר רבי יוסי, באמת דברים אמורים באילן שהם עושים באפר שחור, והסיבה היא שבאותו מקום הרי שהיוצרים מכינים כמות גדולה מאוד, ואז הוא צריך להודיע לו י"ב חודש קודם. אבל באלו שעושים באפר לבן, שהוא פחות מצוי ולכן מכינים ממנו כמויות קטנות, הרי שהוא לא צריך להודיע לו שנה קודם, אלא כונס גורנו, כונס את כליו ומסתלק. כעת נראה בסייעתא דשמיא, הלכה זין. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו. המזכיר חייב להעמיד לסוחר בדלת, כלומר דלתות הראויות לבית, בנגר ובמנעול, לעשות נגר, להתקין מנעול, ובכל דבר שהוא מעשה אומן, כל דבר שצריך אומן בשביל לתקן בבית, הרי שהמזכיר מוטלת עליו החובה לספק לסוחר. אבל דבר שאינו מעשה אומן כגון מעקב וסולם, הרי שהסוחר עושהו על חשבונו, ובכל הדברים הללו מבאר הרמב״ם ופוסק הולכים אחרי מנהג המדינה. הזבל, כלומר בימיהם, היו הבתים פתוחים לתוך חצר, והסוחרים את הבתים השתמשו בחצר להרבה מאוד שימושים. בני הכפרים היו נוהגים ביום השוק להכניס את בהמותיהם בחצרות של בעלי הבית ולהכיל שם את הבהמות, וכך היה מצטבר שם זבל, ובעלי הבהמות דרכם היה להפקיר אותו, ולכן הזבל היה שייך לבעל החצר. באה המשנה ללמדנו שאם אדם שכר את הבית, הוא לא שכר בהכרח את החצר, אלא שרק יש לו רשות וזכות שימוש בחצר, ולכן אם נותר שם זבל, הרי שהזבל שייך לבעל הבית למזכיר ולא לסוחר. ולמרות שהוא לא ידע על כך, מכל מקום הרי שחצרו של אדם, אם היא חצר המשתמרת, קונה לו שלא מדעתו. אולם זבל המצטבר מבהמות הסוחר, הרי הוא בוודאי שייך לסוחר. ואין לסוחר, אומרת המשנה, אלא היוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד, כלומר היפר, היוצא מהתנור והקיריים של המזכיר העומדים בחצר, ועומדים לטובת שימושו של הסוחר, הרי היות והם זכורים לו, הרי שהאפר שייך לסוחר ולא למשכיר. מבאר הירושלמי הורי רבי יצחק בר חקולה, מזוזה מעשה ידי אומן, וכיוון שהוא מעשה ידי אומן, הרי שהמשכיר חייב בה ולא הסוחר. ויש שביירו, שלא מדובר כאן במזוזה ממש, הרי חובת הסוחר ולא המשכיר. כפי המבאר בבבלי, מסכת בבא מציע בדף קוף א', אלא שכוונת הירושלמי כאן, שהמזכיר חייב לתקן את מזוזת הפתח, שיוכל הסוחר לתלות שם את המזוזה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ח'. היות ובזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה בחידושה, היה גם עיבור השנה, כלומר, היו מוסיפים את חודש אדר ב' למניין ימות החודש בכדי לדחות את תחילתה של השנה הבאה, הרי שבית הדין היה קובע לפי כללים מסוימים, כפי המבואר בבבלי בסנהדרין בדף י"א, האם לעבר את השנה או לא. המשנה שלנו עוסקת באדם ששכר בית לשנה או לחודשים, ובית הדין בינתיים עיבר את השנה, ונשאלת השאלה, מי סופג את חודש העיבור? אדם המזכיר בית לחברו לשנה, אם נתעברה השנה, נתעברה לטובתו של הסוחר, והוא מרוויח את החודש הזה, שהרם סיכמו שנה, והשנה התרחבה, התארכו ימיה. אבל אם הזכיר לו לחודשים, כלומר הסיכום היה, תשלם לכל חודש כך וכך, הרי היות וכאן הסיכום הוא חודש חודש, הרי שאם נתעברה השנה, היא נתעברה לטובתו של המזכיר, והסוחר חייב לשלם כמובן על חודש נוסף, שהרי זה הסיכום ביניהם על כל חודש, סכום כזה וכזה. מעשה בציפורי, והבבלי מבאר שיש להקדים כאן בדברי המשנה ולגרוס, שאם הם סיכמו ב-12 דינרים לשנה מדינר זהב לחודש, כלומר, בחוזה הסחירות הם סיכמו גם שנה וגם חודשים. הרי שבאופן כזה יחלקו ביניהם את שכר הדירה לחודש העיבור, כלומר, מחצית מן החודש המזכיר סופג ומחצית הסוחר. מעשה באחד ששכר מרחץ מחברו בציפורי, ב-12 זהב לשנה, מדינר זהב לחודש, כלומר 12 דינרים לשנה דינר לחודש, והשנה התעברה, הוא בא מעשה לפני רבן שמעון בגמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו יחלוקו את חודש העיבור. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מביא הירושלמי, והיך, איך היה המעשה שלפנינו בציפורי, המעשה שזה עתה למדנו עליו? אם כשבא לה בסוף, גבי לכולה, ואם כשבא לה בראש חודש, אומר לה, פוק לך, הלו יש כאן ספק. והכלל הוא כשיש ספק ממון, הרי יד המוחזק על העליונה. נמצא שאם בא המזכיר בסוף החודש לתבוע את הסוחר, הרי היות והסוחר כבר גר שם, הוא לא חייב לשלם לו כלום, אפילו לא חצי. ואם כשבא המזכיר מתחילת החודש, הרי בוודאי שידוע לעליונה שהרי קקע בחזקת בעליה עומדת, והוא יכול לסלק את הסוחר, כי ידוע לעליונה. אולי לא לסלקו פיזית, אבל בוודאי לגבות ממנו ממון, שהרי יש כאן ספק ממון. בספק ממון אנחנו אומרים שיד המוחזק על העליונה, אלא מבאר הירושלמי שמואל אמר, כן המתנית המשנתנו מתבארת באופן הבא, כשבא המזכיר בתביעה לסוחר באמצע החודש. לכן אנחנו עושים יחלוקו, למה עושים יחלוקו? כי למעשה אנחנו פוסקים שיד המוחזק על העליונה, היות והמזכיר כבר הפסיד את מחצית החודש, כי מחצית החודש הייתה ברשות הסוחר, ידוע על העליונה. ועל המחצית הבאה יד המזכיר על העליונה. רב אמר, דינה, כלומר הדין שלמנו במשנה שעושים יחלוקו, הוא לא להלכה. אמר רבי לה, לתפשטה על דה. כלומר, אין לנו פושטים ומבארים את דברי רב, אלא אם כן אומר שהוא סבור כשיטת בננס. דו אמר, בננס סבור, שכשאדם משתמש ואומר שני לשונות, הסותרים זה את זה, הרי שבאופן כזה ביטל לשון אחרון את הראשון. היות וכאן בחוזה נכתבו שני לשונות העומדים בסתירה זה לזה. בהתחלה הם אמרו 12 זהב לשנה, לאחר מכן היה כתוב שם דינר זהב לחודש. אם אנו תופסים את הלשון האחרון שיש בכוחו לבטל את הלשון הראשון, הרי שבוודאי יד המזכיר על העליונה, ולכן משנתנו היא שלא כדין, שהרי בוודאי הסוחר חייב לשלם למזכיר על החודש האחרון. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף הימי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל